שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי ואני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט מה הקייס. אורח שלי היום פה באולפן, עורך הדין נועם קוריס, שהולך לשוחח איתנו לעומק על כל הסוגיה הזו של תובענות ייצוגיות. עורך הדין קוריס, ברוכים הבאים.
שלום רב.
מה שלומך?
תודה רבה.
לא היית צריך לנסוע רחוק, סך הכל האולפנים שלנו נמצאים בתל אביב, אתה מגיע מאזור הבורסה ברמת גן, שם המשרד שלך, נכון?
נכון מאוד.
רוצה לספר לך, עורך הדין קוריס, שאני לפני שנה בדיוק, פלוס מינוס, כן? אנחנו כבר מתקרבים למרץ, הייתי אמור לטוס לכנס שיווק דיגיטלי בארצות הברית, הייתי מוכן לנסיעה הזו, עם הכרטיסים, עם כרטיסי הטיסה, כרטיסים לכנס, בתי מלון וכו'. אבל את הסיפור של הקורונה אף אחד לא חזה, והכל התבטל. בגלל הקורונה והסגרים, אבל את החזר עלות כרטיס הטיסה עדיין לא קיבלתי. לא חשוב מה שמה של חברת התעופה, אבל האם זה הקייס הקלאסי שבעגה המקצועית קוראים לו קייס לתביעה ייצוגית?
לכאורה זה היה יכול להיות מדובר בקייס נהדר. כיוון שיש לנו פה ציבור גדול שנפגע בצורה דומה, בצורה שמעוררת שאלות דומות של משפט ושל עובדה, ספציפית בנוגע לכרטיסי טיסה בתקופת הקורונה, באה הממשלה והגנה על חברות התעופה מתביעות ייצוגיות מהסוג הזה, אבל בנושאים אחרים, למשל לתיאטרות או להופעות שבהם המדינה לא הגנה על אותם החברות שמפיקות את האירועים מפני תביעות ייצוגיות, אכן ניתן להגיש תביעה, וזו בדיוק הדוגמה. נניח מפיק, מחר 10,000 כרטיסים במחיר של 80 שקל לכרטיס, ובסופו של דבר לא ביצע את ההופעה. עכשיו, אתה שקנית 80 שקל כרטיס, לא תיגש לבית המשפט, תגיד, נגרם לי נזק של 80 שקל, אני מבקש לנהל תביעה, ודרך אגב, לא אתה ולא אף אחד אחר מכל אותם אנשים שקנו כרטיס, ולמעשה לא קיבלו דבר תמורת כספם. וזו בדיוק דוגמה קלאסית, מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית, לבקש את אישורה.
אבל אתה כרגע הסברת שכנראה אף אחד מאלה שאיבדו את הכרטיס שלהם לא ישקיעו מאמץ כדי להגיע למשרד המפואר שלך, כי סך הכל הם הפסידו 80 שקלים, את בזבוז הזמן בלהגיע אליך, הם יעדיפו לחסוך ופשוט לוותר על התענוג.
זה יכול להיות נכון, כל עוד שאנחנו מדברים בתביעות אישיות, ולשם כך יש את מוסד התביעות הייצוגיות, בתביעה ייצוגית, כשאתה מחליט לקום ולעשות למען הציבור, כי כשאתה בא עם אותם 80 שקלים למסלול של תביעה ייצוגית, בעצם אתה בא לבית המשפט ואומר, זוהי התביעה שלי, התביעה שלי על 80 שקלים. אבל את אותה התביעה בדיוק, עם אותם העובדות בדיוק, יש לעוד 10,000 אנשים. לכן אני מבקש מבית המשפט, לכן כשאתה פונה בתביעה ייצוגית לבית המשפט, אתה בעצם מבקש שבית המשפט יראה בתביעה שלך, את התביעה שמייצגת את כל מה שנעשה לכל השאר, אתה מבקש לא רק תחזירו לי את 80 השקלים, אתה בעצם שאתה פונה בתביעה ייצוגית, אתה מבקש מבית המשפט, תחזיר לכל אותם 10,000 האנשים שנפגעו, את אותם 80 השקלים, ומה? בלי שהם יידרשו אפילו לפתוח בהליכים משפטיים.
רגע, אבל מה האינטרס שלי לעשות את זה?
יפה. כאשר בית המשפט באמת מאשר לך, אומר כן, התביעה שלך ראויה, היא מתאימה, אני מאשר לך לפעול עבור כל אותם אנשים, ואפילו בסופו של דבר אתה מצליח ומביא בפעולות שלך בבית המשפט את אותו פיצוי או החזר לכל אותם 10,000 אנשים שקנו כרטיס, אתה יכול כתובע לקבל תגמול בסך שמגיע ל-5% מכלל הנזק של כולם. בדוגמה שנתנו, יש נזק כללי של 800,000 שקלים, אם תחזיר את כל 800,000 השקלים לציבור, אתה צפוי לקבל 5%, לא 180 שקלים שאתה נפגעת בהם, 5% מהכספים שכל הציבור קיבל בחזרה.
הבנתי. זאת אומרת, שיש פה אינטרס כלכלי מובהק לתבוע, גם בתביעה ייצוגית, גם כשהתביעה האישית שלך היא מאוד קטנה, אני צודק?
נכון מאוד. לא לחינם נועד מסלול התביעות הייצוגיות. אני רוצה לספר לך, למשל, בכל שנה מוחזר לציבור כמיליארד שקלים באמצעות תביעות ייצוגיות. מוסד התביעות הייצוגיות מחזיר מיליארד שקלים לציבור, הצרכנים, לקוחות הבנקים, אפילו נימני הספאם שסובלים מהודעות הספאם. אני יכול לספר לך שבעשרת התביעות הגדולות שנסגרות מדי שנה, ממוצע התגמול מגיע למיליון שקלים עבור התובע. לא לחינם זה נקרא הסטארט-אפ של בתי המשפט. כי לכאורה אתה לא בעל איזה חברה ענקית, אין לך איזשהו קייס אישי של מיליוני שקלים, ועדיין אתה קם, עושה בשביל הציבור מיוזמתך, אף אחד לא צריך למנות אותך, אם כי בית המשפט צריך לאשר אותך, וברגע שאתה עושה את זה, אתה בעצם משחק במשחק של הגדולים, והתגמול בהתאם במידה ואתה מצליח.
אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין קוריס, עם כל הניסיון והוותק שיש לך בתחום הזה, ולא מעט תביעות ייצוגיות שהצליחו, אתה חתום עליהן, אם אנחנו לא יכולים גם לזהות ניצול לרעה של המוסד הזה, כשבסך הכל יכול להיות שבחלק מהתביעות התחושה היא שהן קטנוניות. מה, אתה מחפש 5 גרם בחסר בתוך שקית של במבה, ועל זה הולך ופוצח במאבק בחברת כך וכך? איך אתה רואה את זה?
אתה נוגע בנקודה שהיא באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. ראשית, אני אספר לך, רוב המשרדים שעוסקים בתובנות ייצוגיות, בדרך כלל לוקחים צד. או שהם מייצגים אך ורק תובעים, או שהם מייצגים אך ורק נתבעים. אני יכול לספר לך, אני כבר 20 שנה עוסק בתחום, בשנים הראשונות באמת הייתי אך ורק מגיש תביעות. וגם שמעתי תלונות של נתבעים מהסוג שאתה אומר. למשל, לפני כמעט 20 שנה הגשתי איזושהי תביעה נגד בנק, שפרסם באתר האינטרנט שלו תנאים שהוא לא באמת עמד בהם. פשוט כך. עכשיו, כשהגשתי את התביעה, היו החל מטענות של מי מסתכל באינטרנט ומה זה משנה, אז לא עדכנו את זה שנתיים, לא קרה כלום, ובכלל הנזק הוא של מאות שקלים בודדים לכל אחד. ואלה היו הטענות שלהם. עכשיו, בנוגע לכך שאף אחד לא מסתכל באינטרנט, אנחנו מבינים היום בדיעבד שזו טענה מגוחכת, וכאשר אלפים רבים של לקוחות, כל אחד קיבל מאות שקלים לחשבון, בעצם בלי לעשות דבר, זה לא קטנוניות, להפך. זה קטנוניות היא כאשר מתעלמים מהדברים האלה, ומאפשרים לחברות גדולות לנצל את זה שהן גורמות לנזק קטן לכל צרכן בנפרד. בצד השני, יש גם פסיקות בית המשפט, ויצא לי לייצא גם ולהגן על נתבעים, שבית המשפט בסיום ההליך קבע. לא רק שקטנוני, לפעמים גם בית המשפט קובע שהצורה שבה נועל התיק על ידי התובע אינה מצדיקה שייצר קבוצה שלמה, אם בגלל חוסר תום לב, אם בגלל זילות, אם בגלל חוסר מקצועיות. ואתה רואה מקרים שבהם לכאורה התביעה מוגשת על עוול שנגרם לציבור גדול, ועדיין בית המשפט אינו מאשר את התביעה, מכיוון שהדברים נעשו בחוסר תום לב, מכיוון שבית המשפט מתרשם שנעשה איזשהו שימוש לרעה, מכיוון שאפילו אם עורך הדין שבחרת להגיש את התביעה לא ביצע את עבודתו בצורה ראויה, כל הדברים האלה יכולים לגרום לתביעה לא להתקבל.
תגיד, אם כבר אנחנו מדברים על מקרים של חוסר תום לב, או איזושהי התנהלות סמי רשלנית, אם נרצה, האם ישנה איזושהי סכנה שמרחפת מעל ראשו של התובע דווקא, לחטוף הוצאות או להיענש במרכאות כפולות על הליך לא הוגן, או על הימור לא חכם שהוא חשב שיש לו קייס, ובסוף סתם הוא יטריח את המערכת וגם את הנתבע ו...
ראשית, אנחנו לא עוסקים באימורים, אנחנו עוסקים במשפט, אנחנו בוחנים את הדברים, אבל כן, ישנם מקרים, וישנם מקרים שבהם בתי המשפט גם פוסקים סכומים לא מבוטלים נגד תובע. המקרים האלה, אני חושב, הם בעיקר כאשר תובע לא רק מגיש תביעה שהיא לא נכונה, אלא גם כאשר הוא מתעקש ומתעקש, למרות כל הרמזים של בית המשפט, להמשיך ולנהל את אותה תביעה לא נכונה, בצורה דומה אולי לתיקים שהם לא תביעה ייצוגית. כן, אני יכול להבחן אבל, ויש הרבה תלונות מהחברות הנתבעות על כך, שכאשר תובע מצליח בתביעתו, בדרך כלל ההוצאות שהוא מקבל לזכותו, הן גדולות עשרות מונים יותר, מההוצאות כשהוא משיטים עליו, במידה והוא לא מצליח בתביעתו, ובמידה והוא לא שומע את האזהרות בדרך לעצור. אני יכול לספר לך לדוגמה, לפני בערך 10 שנים, קמו קבוצת עורכי דין, שהגישו תביעות ייצוגיות, בקשות לתביעות ייצוגיות, נגד עשרות גופים שונים במשק, כאשר באיזושהי סוג של רשלנות, היו להם כל מיני סתירות בין הטענות שלהם בתיקים השונים. מה עשה בית המשפט? איחד את כל התביעות יחדיו, ואז בעצם כל אותם הסתירות בין הטענות מתביעה לתביעה, צפו ועלו עוד יותר, והוא במחי יד מחק להם את כל התביעות, וחייב אותם בהוצאות משפט של 125,000 שקלים, לאור ההטרדה של אותם נתבעים. אבל אני כן רוצה לציין שאותם 125,000 שקלים, כמו שציינתי, אינם מחזירים אפילו קמצוץ מעלויות שבפועל אותם נתבעים שילמו בשביל להגן על עצמם, בשביל להראות שאותה תביעה שהוגשה נגדם לא הייתה תביעה נכונה ולא הוגשה בצורה ראויה.
ציינת קודם שיש משרדים שלוקחים על עצמם לייצג דווקא את התובעים וכאלה דווקא את הנתבעים. איזה עורך דין אתה?
אז כמו שציינתי קודם, בשנים הראשונות באמת הגשתי תביעות ייצוגיות, הצלחתי גם לתקן לא מעט עוולות מול הציבור. במהלך השנים, כאשר אתה עושה עבודה טובה, הרבה פעמים פונים אליך דווקא הנתבעים ואומרים, הפעם בוא תגן עליי. בשנים האחרונות אני עושה גם וגם, אני גם מגן על נתבעים שנתבעו לא בצדק, או בצורה לא פרופורציונלית למה שבפועל עשו, וגם אני מגיש תביעות שיש בהן הצדקה לתקן עוולות מול הציבור, וכמובן שיש בהן גם היגיון כלכלי, והן מתאימות לכללים. הנדרשים בשביל להגיש תביעה ייצוגית. בשנים האחרונות, אני רוצה לספר לך, בשנים האחרונות יש טרנד מאוד מאוד משמעותי של הגשה על תביעות על ספאם. תביעות לפי חוק התקשורת. זוהי דוגמה מצוינת לדרך שבה תביעה ייצוגית בעצם משנה את העולם שבו אנחנו נמצאים. אני עוד זוכר שכשהייתי בוועדת הכנסת, שקבעו את אותו חוק תובנות ייצוגיות, ואת חוק הספאם במקביל, ממש בשנים דומות, וניסו לחשוב, איך אנחנו נאכוף את חוק הספאם? אוקיי, קיבלתי הודעה מטרידה, מה אני אעשה איתה? לכאורה החוק אפילו מאפשר למשטרה לבוא ולטפל בהודעת ספאם. ואנחנו מבינים שזה לא יקרה. משטרת ישראל לא תפנה ותלך לאדם ותחקור אותו על משלוח הודעת ספאם בניגוד לדין. וגם הנזק של כל אחד מאיתנו הוא קטן. זה מאוד מציק שטיטיט, מצפצף לנו הודעה באמצע הנהיגה או באמצע שיחה, אבל הנזק האמיתי הוא לא נזק גדול. ברגע שהוכנס הנושא הזה לחוק תובנות ייצוגיות, הוגשו באמת הרבה מאוד תביעות ייצוגיות בנושא הספאם, וזה פשוט שינה את כל הצורה שבה אנחנו חווים את הדברים. תן לך למשל דוגמה, לא מזמן נפסק בבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק דין של למעלה מ-20 מיליון שקלים פיצוי, בגין הודעות ספאם בלבד. החברה נקראת כנסים, חברה שהייתה מוכרת, ובית המשפט קבע שהם יפצו בלמעלה מ-20 מיליון שח, במילים אחרות, פשוט לסגור אותם, בדיוק בגלל זה. עכשיו,
היא באמת נסגרה?
והם לא קיבלו כרגע עיכוב ביצוע בבית המשפט העליון, לא סביר להניח שישרדו את אותו פסק דין, ויש כאן מסר, והמסר הוא לא לשלוח ספאם. עכשיו, למשל, בעולם הזה של משלוחי הספאם, ניתן לראות איך מוסד התובנות הייצוגיות עזר לכולנו, הציל את כולנו, הפחית לנו בצורה מאוד מאוד משמעותית את הספאמים שאנחנו מקבלים לטלפון הנייד או למייל.
אני פה בדיוק רוצה להציג בפניך את הצד השני של המטבע, ברשימה שהתפרסמה בדמרקר לידי פרופסור קלמנט, בכותרת של הקלות הבלתי נסבלת של הגשת תובנות ייצוגיות, הוא סוקר לא מעט מקרים שבהם התובעים הייצוגיים צצו ממש בסמוך לקרות הנזק, מה שגרם לתחושה שרק מנסים לנצל את מוסד התובנות הייצוגיות. לדוגמה, חברת פלאפון שדיווחה על איזושהי תקלה, ו-12 שעות ממועד התיקון כבר הוגשה בקשה לאישור של תובנה ייצוגית. הוא סוקר את הקלה ברשת סלקום, וגם שם הוגשו מספר תובנות ייצוגיות. יש פה מי שיחפש את זה, גם את מראה המקום, זה פורסם במשפט ועסקים. וממש יום אחרי התקלה, 3 ימים לאחר מכן, כבר אנחנו מוצאים תובנה ייצוגית שמוגשת. תחקיר כל בוטק שחשף התעללות בעלי חיים במפעל אדום אדום, אופ, מיד אחרי התחקיר הוגשה תובנה ייצוגית. לדעתו של פרופסור קלמנט, מדובר פה במהלך שהוא מהלך לא ראוי.
אני לא מכיר את כל המקרים שציינת, אבל אני בהחלט...
תביעות מהירות, הוא אומר, אינן מקיימות אף אחת ממטרות התובנה הייצוגית.
אז כמו שאמרתי, אני לא מכיר ספציפית את כל המקרים הספציפיים שאמרת, אבל אני בהחלט מסכים עם הקביעה בכותרת של הפרופסור שציינת, ולא רק שאני מסכים איתו, אני חושב שתביעות שמוגשות כלאחר יד, הן בדרך כלל יהיו רשלניות, הן גם בדרך כלל יגרמו לנזק לציבור. למה הם יגרמו לנזק לציבור? בתובנה ייצוגית לא ניתן לנהל מספר תובנות ייצוגיות במקביל באותו העניין. עכשיו, שוב, אני לא מכיר את אותם העניינים הספציפיים שציינת, אבל לדוגמה, אתן לך סיפור על עיריית תל אביב. לא מזמן קבע בית המשפט העליון, אחרי עירורים של עיריית תל אביב, שעיריית תל אביב פרסמה, אם תשלם את הארנונה מראש בתחילת השנה, תקבל אחוז 2% הנחה.
כן.
אלפי אנשים, אולי גם אתה ואולי גם אחרים.
אז קורה גם פתח תקווה, אגב, כתושב פתח תקווה, אני אומר לך.
אז אני לא מכיר בפתח תקווה, לא רוצה חלילה לומר משהו על פתח תקווה בלי לדעת.
איזה אחוז קטנצ'יק של הנחה.
וההצעה לתת הנחה היא לגיטימית, היא אפילו מבורכת. הבעיה שהייתה עם עיריית תל אביב, שהם הציעו את ההנחה, גרמו לאנשים להסתמך על אותה הצעה, ולבסוף לא נתנו את אותה הנחה. כלומר, גם אם שילמת מראש, כמו שאמרו, בסוף לא קיבלת את אותה הנחה.
לא פייר.
אכן, לא פייר.
לא הוגן.
חמור מכך, שהוגשה נגדם תביעה ייצוגית, יש הנחיות שכאשר מוגשת תביעה ייצוגית נגד רשות, היא לא חייבת לנהל את המשפט עד הסוף. היא יכולה להגיד, אתם יודעים מה אתם צודקים, אני מפסיקה מהיום ואילך, בלי רטרואקטיבי. ועיריית תל אביב לא הסכימה אפילו לזה, המשיכה בשאלה. הגיע העניין לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון, באמת בביקורת חריפה, הורה להם שלא ניתן להתנהל ככה, צריך להחזיר את הכסף. עכשיו, למשל, תביעה כזאת, קשה לראות בתביעה מיותרת, קשה לראות בתביעה לא נכונה, ובכל הכבוד, אני חושב שבודדים מאוד האנשים שהיו הולכים ומגישים תביעה על הנזק האישי שלהם, שאולי יכול להגיע לכדי כמה מאות שקלים, והם יצטרכו, אם הם לא ילכו לתביעה ייצוגית, להילחם בבירוקרטיה מול עיריית תל אביב, למשל, בצורה מייאשת ומתישה, שגם אם יצליחו בה, אני מאמין שהמאמצים עד ההצלחה יעלו להם יותר מאותה הצלחה. אז אכן, אז יש תביעות שהן מוצדקות, יש תביעות שהן לא מוצדקות. אני יכול לספר לך באופן אישי, אני מאוד לא אוהב את התביעות האלה שמוגשות כלאחר יד, אחרי כמה שעות. גם לא כל תקלה צריכה מחייבת לפיצוי. יש גם תקלות שלא מחייבות פיצוי.
אבל אתה כן מוצא שהמוסד הזה הצליח לתקן עוולות משמעותיות. דיברת פה איתנו על החזר כספי אדיר של כספים לציבור. ופה זה מוביל אותי לקראת סוף השיחה שלנו, לכמה שאלות ככה אישיות. בקשר אליך, עורך דין קוריס, איך קם עורך דין יום אחד ומחליט שהוא רוצה להיות מומחה גדול דווקא לתחום נישתי כל כך כמו התובענות הייצוגיות?
אז ראשית, כמו שאמרתי, אני כבר 20 שנה עוסק בתביעות ייצוגיות. אני יכול לספר לך שגם בתואר הראשון במשפטים עשיתי עבודה לנושא של תביעות ייצוגיות. גם בתואר השני שעשיתי במשפטים, גם שם חידדתי על נושא התביעות הייצוגיות. אני חושב שזה באמת כלי נהדר שבו יכול כל עורך דין או כל אדם לבוא ולתת פה ערך מאוד מאוד משמעותי לציבור, לבוא ולתקן עוולות ולהרוויח מזה יפה תוך כדי. כלומר, לא תמיד, לא בכל תחום של המשפט אפשר למצוא שליחות. לא בכל תחום של המשפט אתה יכול להרגיש שאתה באמת עושה משהו טוב לעולם. לא בכולם. בתחום הזה, הרבה פעמים, זה ממש התחושה. אתה בא ומתקן עוולה, עושה משהו טוב, ואפילו זוכה לתגמול נאה בעבור זה.
אז באמת, אם ככה, אולי לסיום, תשתף אותנו בתובנה הייצוגית שליווית, והתוצאה שלה ריגשה אותך יותר מכל שאר התביעות.
אז תראה, דבר ראשון, ולא אמרתי את זה קודם, בהרבה מקרים מגיעים לפשרות עוד לפני פסק הדין. לפעמים אפילו מגיעים לפשרות שמתקנות את העוולה עוד לפני שפונים לבית המשפט. ודרך אגב, לדעתי, זהו הסיפוק הכי גדול. אם אתה מצליח לפנות לחברה גדולה ולשכנע אותם, עשיתם משהו לא בסדר, בואו תתקנו כבר היום, והם מתקנים. זו באמת התחושה הכי טובה שיש. לצערי, הרבה פעמים אותם הסכמים מגיעים יחד עם סעיף סודיות וחיסיון, שאסור לך לספר את שם החברה או למסור פרטים.
אבל אתה לא תתחמק ממני, אתה יודע. אנחנו רוצים, גם אם זה בקווים כלליים, גם אם זה בשינוי פרטים, אנחנו רוצים לשמוע על אותה תביעה שהוגשה או שלא הוגשה, מבחינתך היא ההצלחה הכי גדולה בקריירה.
אז שוב, לא רציתי להיכנס לפרטים, סיפרתי לך למשל על בנק, שהנה תיקן את הפרסום המטעה שלו באינטרנט, ואף פיצה את לקוחותיו. לא רוצה להיכנס באמת לעומק בנושא הבריאות, לא רוצה, אין הרבה גופי בריאות גדולים, ויהיה קשה מאוד להסוות את הפרטים, אבל כשאתה מצליח להשיג איזושהי הטבה, או איזושהי הפסקה של עוול, כלפי ציבור מאוד מאוד רחב, זה בהחלט תחושת שליחות. כשאתה יודע שהחל מהיום, בגלל מה שאתה עשית, מיליוני אנשים לא יוטעו יותר, לא ייגזל מהם, אפילו שקלים בודדים, אבל זה יפסיק, זה באמת תחושה נהדרת.
אין לי ספק, תגיד, זה גם אומר שכשאתה מסתובב בסופר, אתה לא מסתובב בסופר כמוני וכמו שאר החברים בסופר, אלא כשאתה מסתובב בסופר או כשאתה הולך ליהנות מהצגה, אתה תמיד מסתכל ובודק את הסעיפים הקטנים ואת האותיות הקטנות ואת המשקלים ואת המיקום של המוצרים על המדף ומה שכתוב על המדף.
אז לא, אז לא, ובא להטעות, תביעות ייצוגיות הן לאו דווקא על הסופר, ולאו דווקא על מוצרים כאלה. יש תביעות ייצוגיות בתחום הצרכנות, כמו שציינת, יש בתחום הבנקאות, בתחום ניירות הערך, בתחום המטרד לציבור, איכות הסביבה, לאו דווקא בצרכנות.
תשמע, יכול להיות שיש לא מעט מאזינים שסיימו איתנו את ההקשבה לדברים המעניינים שאמרת. איזה מסר אתה רוצה לשגר אליהם לפני שאנחנו נפרדים ממך?
אז ככה, אז דבר ראשון, אני מבקש מכל מי שמאזין לנו, שכשהוא נתקל באיזשהו מקרה שמכעיס אותו, שהוא מרגיש שהוא גזלו ממנו, וככה כשהוא מרים את הראש וחושב, רגע, האם עשו את זה רק לי או לציבור רחב, וברגע שהתשובה היא כן, כנראה שעשו את זה לציבור רחב ולא רק לי, אם זה הבנק, או אם זה קופת חולים, או אם זה באמת כל דבר כזה, שיבחן, שיבדוק. יכול להיות שבמקום להתעצבן, הוא יכול לעשות מהלך, לפנות לעורך דין שבאמת מבין את התחום, לבוא ולתקן את העולם, וגם לזכות בתגמול נאה, שבדרך כלל יהיה גבוה בהרבה מהנזק הראשוני שקרה לו.
עורך הדין קוריס, כיף לראות את הברק שיש לך בעיניים, את זה אני מספר למאזינים שלא יכולים לראות, כשאנחנו מדברים על תובנות ייצוגיות, אני מקווה שתמשיך לעשות טוב, שתמשיך לתקן עוולות, ואני משוכנע שככל שיוגשו יותר תביעות, בסופו של דבר אנחנו נחיה בחברה יותר מתוקנת. אז תודה רבה לך.
רק תביעות נכונות ומוצדקות.
ורק תביעות נכונות ומוצדקות. אני אדי סוברי, תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם לנו, פודקאסט, מה הקייס, תודה עורך הדין נועם קוריס.